הרב בני לאו.
פרק ד' בספר דברי הימים מכניס אותנו לפרטי פרטים של שושלת בני יהודה. על כל שמותיהם המפוצלים אפשר לקחת את הפרק הזה וללמוד אותו אין סוף זמן, עם כל מיני רמיזות לסיפורים. כנראה כשמחזיקים אלבום תמונות משפחתי ביד, מגיעים גם לבני דודים רחוקים ומגיעים לכל מיני סיפורים עלומים, וככה זה נראה הרשימה הארוכה הזאת של בני יהודה. אבל לקראת סופו של הפרק שלנו, פתאום אנחנו מגיעים אל הנספח של יהודה, וזה שמעון, בני שמעון. בני שמעון, בהתחלה יש לנו את השושלת שלהם, שזה ימואל, נמואל, צוחר, שמות של בני שמעון, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים לאיזה סיפור, שהוא סיפור ההתיישבות של שבט שמעון. וכאן שווה לעצור רגע מהכרונולוגיות, מהשמות שכבר מסביעים אותנו פרק רביעי ברציפות, ולשאול שאלה של מה אנחנו קוראים בסיפור, בדרמה הזאת של בני שמעון הולכים בימי חזקיה מלך יהודה, כך מספר לנו הכתוב, הולכים וכובשים ארץ, הולכים מתוך לחץ של מצוקה, גם של דמוגרפיה רבה וגם של חוסר בארץ מרעה. השמות האלה שמוזכרים מקודם הולכים למצוא מקום במבוא גדור, יש כאלה שאומרים שזה אזור דרומה לפטרה, יש כאלה שאומרים שזה באזור הנגב המערבי, כך או כך הם הולכים וכובשים ארץ, מחרימים אותם, מכים את כל יושבי הארץ הזאת שמעולם לא ידעו מלחמה, מכים אותם, יושבים באוהליהם ומתיישבים שם עד היום הזה. איזה סוג של סיפור די מדהים, כשאפשר ממנו להגיע, אם אתם זוכרים את ימי ציקלג, התיאור של דוד המלך הולך ומצטרף אל הפלישתים וחובר אחר כך באיזושהי מלחמה גדולה של טבח שהוא עושה לאנשי ציקלג שהרגו באנשיו. הסיפור הזה מחזיר אותנו לשבט שמעון. מסתבר ששמעון הוא לא רק נספח ליהודה, אלא בתוך הנספחות שומר על בלעדות, שומר על נבדלות. ואני חושב שזה אחד הדברים שמעוררים את הסקרנות לאורך כל הספר. הנושא הזה של הזהות, הנושא הזה של ההיבדלות. אנחנו רגילים להגיד ששבט שמעון בלוע בתוך יהודה, וככה למדנו את ספר יהושע, ככה למדנו בנחלת הארץ, אפילו בשופטים. לומדים את הנגב, אז לומדים אותו כשפלת יהודה, לומדים את הנגב המערבי, לומדים את זה כאיזושהי השתלטות של יהודה על פני הארץ. כשלומדים ספר מלכים, לומדים את תולדות חזקיה מלך יהודה, אז מתארים את הכיבושים שלו אל עומק הנגב עד לערד, הכל תחת שמה של יהודה, הכל תחת שמם של מלכי בית דוד. אין זכר לשמעון, ופתאום דווקא באלבום תמונות המשפחתי של שבט יהודה נותנים איזשהו עמוד לשבט שמעון, עמוד נבדל, עמוד נפרד, שמתארים את המלחמה שהם עושים. בני שמעון ממש מתארים את המלחמה, גם כשהם עולים להר סעיר, זאת אומרת לאדום, עם בראשם 500 איש, פלטיה, נעריה, רפיה, עוזיאל, בני ישעי בראשם, ואחר כך, ולפני זה מתארים לנו את הכיבוש של הנגב. יש לנו פה תיאור בתוך תיאור, תיאור של כיבושי השמעוני בתוך תיאור של השושלת היהודית. אני חושב שהדבר הזה הוא כל כך חשוב, שאתה אומר, יש לי סיפור פרטי משלי, יש לי את הזהות הפרטית משלי. אולי נגיד עוד דבר אחד על שבט שמעון. בדרך כלל כשאנחנו לומדים על שמעון, אנחנו לומדים אותו כזיכרון לקנאות הראשונה שעשו עוד בספר בראשית, עם הניסיון לנקום את נקמת דינה, אחות שמעון ולוי. שמעון ולוי עושים את הטבח הגדול בתוך העולם של שכם, ועל זה אומר להם יעקב אבינו בספר, סוף ספר בראשית, שארור אפם, ארור אפם כי אז עברתם, כי קשת אכלכם, החלקם ביעקב אפיצם בישראל. החלקם ביעקב אפיצם בישראל נלמד לדורות שהם יהיו שבטים שלא תהיה להם נחלה. החלקם ביעקב אפיצם בישראל זה אומר שהם יהיו מפוזרים בכל מקום אבל לא יהיה להם מקום. ובאמת שבט לוי אנחנו יודעים, אין לו נחלה, אין לו מקום. שבט לוי השם הוא נחלתו, הם אחראים על מערכת החינוך, הם אחראים על מערכת החזקת התורה, הם מחזיקים על המקדש, אבל אין להם שום נחלה בארץ, ולכן הם יחיו מכספי המיסים על השירות הציבורי שהם יתנו לעם. ושבט שמעון, לוי אנחנו יודעים, לוי אנחנו גם מזהים אותו לאורך בית ראשון ובית שני, אבל שמעון מה? פתאום התברר לנו שלשמעון יש נחלה. אז כשלמדנו ששמעון בלוע בתוך יהודה, זה עוד מתקבל כהחלקם ביעקב אפיצם בישראל. אבל עכשיו כשאנחנו שומעים שלשמעון יש נחלה, באו חזל ואמרו לנו את הדרשה הבאה. על הפסוק החלקם ביעקב ואפיצם בישראל, אמרו, אין לך עניים וסופרים אלא משמעון. זאת אומרת, השמעונים היו גם כן אנשים ששייכים לאינטליגנציה. אתם זוכרים שדיברנו על משפחת היעבץ ומשפחת הסופרים? הם היו עניים ומלמדי תינוקות. זאת אומרת, הם לא סתם היו מלמדי תורה, אלא מלמדי תינוקות. הם היו אחראים על הלימוד היסודי. כדי שיהיו נפוצים, הם היו צריכים ללכת לחפש קלינטורה. ואומר לנו מדרש בשם לקח טוב, שמעון נתן לו שני מקומות בארץ ישראל. שני מקומות, הוא אומר, אחד ביהודה ואחד בשאר השבטים. הדרך שהמדרש פתר את השאלה, איך מסתדרים עם הפסוק, החלקם ביעקב ואפיצם בישראל, ישראל, יחד עם הידיעה שיש לו פה מקום לשמעון על פני האדמה, הדבר הזה מתברר לו, כי הוא אומר, הוא הולך ללמד תורה, אז צד אחד שלו זה היהודה, וצד שני כל שאר השבטים. אבל כשאתה קורא את הפרק שלנו, אתה מבין ששבט שמעון כאילו מסרב לקבל את הגזרה של החלקם ביעקב ואפיצם בישראל, והוא חותר באופן עצמאי בימי חזקיה מלך יהודה, ימים של התעצמות של עם ישראל. הולך שבט שמעון, כובש את הנגב המערבי, כובש את הר אדום, ואומר, יש לי אחיזה, יש לי נחלה.